נעסוק ב... ב... שוב, הנושא שלנו זה המשך תהליך התביעה בבית הדין. שבוע שעבר עסקנו מהגשת התביעה אל הדיון, אל הקשרותם של עדים. היום נעסוק בחלק השני מעד מומחה, חוק הבוררות והוצאה לפועל וערעור. אוקיי, עד מומחה בהלכה. עד מומחה, קודם כל בוא נבין מה כל מערכת משפטית צריכה מסתייעת במומחים. ולמה? כי כשאתה נתקל בסוגיה, במחלוקת בין שני צדדים בעניינים כספיים, היא בדרך כלל עוסקת באיזושהי סוגיה, יש לה סוגיה זה ביתים משפטיים ולכן נמצאת בדיון משפטי, אבל היא קודם כל עוסקת באיזשהו סיפור אמיתי שקרה, והסיפור הזה מתעסק במציאות שאני יכול להגיד כמעט בהגדרה השופט או הדיין לא אמור להיות מומחה, לא אמור להיות להבין בה, וודאי שהוא לא, שהצדדים לא פנו אליו בדרך כלל בגלל המומחיות המקצועית שלו, אלא בגלל המומחיות המשפטית שלו. לכן אתה בעצם אמור לעשות תהליך, שאגב הוא נכון בכל דין תורה, גם אם אין מבטים מקצועיים, לקחת סיפור ולהפוך, לנתח את הסיפור ולזקק ממנו, לחלץ ממנו את השאלה המשפטית. מה קרה שם מבחינה משפטית? כן? לכן מבחינתנו, אני אומר, תמיד מדברים על זה, אין היום פרה ולא חמור ולא זה, זה לא רלוונטי בכלל. מה שמעניין אותנו זה רכוש, כן? מה אכפת אם זה פרה או חמור או רכב או מחשב, כן? רכוש זה רכוש. מבחינה משפטית, תמיד אתה אמור לחילוץ איזשהו שאל שתוך מציאות, זה במקרים שבהם אתה עוסק במציאות שאתה לא מבין אותה או לא מכיר אותה, ומציאות זה יכול להיות גם במובן הטכנולוגי או גם במובן המקובל, כלומר הכרת המקובל בשוק, אתה צריך לעזר באנשים שמכירים את המקובל, ואז אתה יכול, אחרי שאתה מכיר את המציאות לעומקה, אתה יכול לעבור ולעבור לשאלה המשפטית. את זה הדוגמה הכי פשוטה, שממש מצויה ביותר, זה שאלת ליקויי בנייה. אדם קנה, לקח קבלן, הקבלן ביצע עבודה, ואומר המזמין, יש ליקויים בעבודת הקבלן, לכן אני לא מוכן לשלם לו את כל מה שהבטחתי לו. והוא בא ומספר לך דברים, אומר בבית הדין, ככה ואחרת. עכשיו, אפילו לפעמים השאלה היא הרבה יותר, היא מתחילה מהשאלה בכלל מה יש. זאת אומרת, כן, אתה מביא לאדם שהוא הדיוט, ואתה אומר לו, אני יודע מה, את הפאנלים של הקיר עשו לא כמו שצריך, זה לא בסדר. אדם שהדיוט מסתכל, אומר, לא יודע, אני רואה פאנלים, אני לא יודע על מה, איפה אתה רואה בכלל את הבעיה. עכשיו, הבעיה תהיה מול תקנים, מול מה שמנהג, מה שמקובל, לפעמים אתה, כן, כאילו זה מתחיל לפעמים דברים פשוטים ביותר. האם הפאנל אמור להיות בכלל מפולס, לא מפולס, אני לא יודע, כן, לי הוא נראה בסדר. אז אתה לוקח מומחה, מקובל מאוד גם בבתי משפט, גם בבתי דין, מומחה שיבדוק את העבודה שבוצעה, והוא גם חייב לקבל כמובן הגדרות, כלומר, הוא שואל לך, אוקיי, אני רואה כל מיני דברים, מה אתה רוצה, מול מה, מול איזה סטנדרט אני אמור לבדוק את מה שאני רואה, מול התקן, יש תקן מומלץ, יש תקן מחייב, מול מה שמקובל, תגיד לי, אתה בתור דיין, כן? זה כבר קביעה משפטית, מהו הסטנדרט שהקבלן הזה היה אמור לעמוד בו, ואני אגיד לך מה אני רואה, האם הוא עמד בדרישות, לא עמד בדרישות, ובדרך כלל אתה גם שואל אותו מה עלות התיקון, גם זו שאלה, כן? אוקיי, ראית, הבנת, אנחנו יודעים שיש ליקויים, כמה עולה לתקן אותו. ואנחנו שואלים, שאלה הלכתית, מה התהליך הזה שבו אתה לוקח אדם שיגיד לך דברים, מה הוא מבחינה הלכתית? זו עדות, פה צריך שני, כן, כמו עדות רגילה, שרוצים בשני עדים קשרים, זה לא עדות, אם זה לא עדות אז מה זה כן? ופה אנחנו מבחינים בין, אפשר לומר, שני סוגים עיקריים של מומחים שמופיעים בהלכה עצמה, שני גדרים הלכתיים של מומחים, ועוד שלישי שהוא תוצאה של השני. הגדר הראשון, ושוב אני קודם כל אסביר את המציאות ואז את המשמעות ההלכתית שלה. המומחה מהסוג הראשון הוא מומחה שמפענח לך, מפענח עבור בית הדין, מידע שנמצא בידי בית הדין. תחזור פה לדוגמה של הפאנלים או של ליקויי בנייה. הבניין עומד, מתוך הנחה שהוא עומד, הליקויים לא תוקנו, את הכל אפשר לראות, כל אחד יכול לראות את זה, אפשר לבדוק גם את זה 50 פעם, נחזור על הבדיקה, כן, אנחנו תמיד אוהבים לומר שהם ניסוי מדעי במדעי הטבע, זה ניסוי שאפשר לחזור עליו, נכון? אם יש לך פרוטוקול של הניסוי, אתה אומר, אם פלוני עשה ניסוי, אז אלמוני שיחזור על אותם תנאים אמור לקבל את אותם תוצאות. אז גם פה אנחנו מסוגלים בעצם לחזור על הבדיקה הזאת 1,000 פעמים. המידע נמצא. כל הבעיה היא שבית הדין לא יודע לקרוא את המידע שלפניו. זה כמו, אגב, זה בדיוק אותו דבר יהיה בקריאת מסמך בשפה זרה. מביא לך מסמך בגרמנית, רוב הדיינים אני מניח לא יודעים גרמנית או צרפתית, אתה אומר, המידע פה, והוא נמצא, הוא סטטי, המידע גם לא משתנה. אני רק לא מסוגל להבין אותו. אני אביא אדם שיקרא לי ויגיד לי מה כתוב כאן. יתרגם לי את המידע. אוקיי? אז אותו דבר. אותו דבר. אנחנו, הבניין לפנינו, הליקויים לפנינו, אנחנו רואים אותם, אבל אנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים. אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו לפנח את המידע הזה. יתרגם לנו את המידע. ובעניין הזה יש דברים נפלאים ממש שהרמב״ם כותב, עניין שנראה מאוד מאוד רחוק, אבל הוא קשור מאוד, וזה עדות להתיר אישה שבעלה מת. ובעניין הזה יש קולות גדולות מאוד. זאת אומרת, בדרך, על פניו, עדות כזאת היא עדות מהחמורות ביותר בהלכה. אתה מתיר איסורי עריות חמורים, ולכאורה היינו מצפים שנצטרך שם שני עדים כשרים. ולהלכה, נפסק, וזה מוסכם לגמרי, שמספיק עד פסול. לא צריך עד כשר בשביל להתיר אישה, והשאלה היא למה. יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל אני הבאתי דברי הרמב״ם, שהם יהיו בסיס למה שנאמר אחר כך. הרמב״ם כותב כך, אל יקשה בעיניך, במקום מספר אחד, שהתירו חכמים הערבה חמורה בעדות אישה, או עבד או שפחה, או גוי מסיח לפי תומו, ועד מפי עד, ומפי הכתב, ובלא דרישה וחקירה כמו שביארנו. תשימו לב, כלומר, את הקולות בעדות אישה, הן גרופות, כן? יהודים, גויים, עד מפי עד, כלומר, בינם מספר לך הדבר שהוא לא יודע בכלל בעצמו, מה שנקרא עם עדות שמיעה, ומפי הכתב. כל כללי העדות בטלו בפני עדות אישה. למה? שלא הקפיד התורה על ההדעת שני עדים ושאר משפטי העדות, אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי העדים ובעדותן. כיוון שאילו שזה הרג את זה או אלווה את זה, שזה עשים לב גם בממונות, אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד הזה, ואין העד יכול להישמת אם אין הדבר אמת, כיוון זה שהעיד שמת פלוני, לא הקפיד התורה עליו שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר, לפרח הקלו חכמים, יש פעם סתירה, מה הדין מדורה איתם, ואנחנו גם לא נעמיק בזה, הרכנו חכמים בדבר זה, והאמינו בו עד אחד מפי שפחה ומן הכתב בלא דרישה וחקירה, כדי שלא יישארו בנות ישראל עגונות. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, יש לנו הבדל בין עדות על מציאות. כשהעד אומר, הבעלה של האישה הזאת מת. זו עובדה. עובדה סטטית. אחרי שבן המת הוא לא יכול לחזור ולחיות. וכשהוא אומר שהאדם הזה מת, הוא לוקח סיכון, שאותו אדם יופיע פה, מה שכן יבוא ברגליו. ולכן, כיוון שהוא מעיד על מציאות, על מצב, בעניין הזה לא צריך עדות קשירה. זה שונה מעדות על כך שפלוני הרג את אלמוני. להגיד שהאלמוני מת, זה מצב. להגיד שמי הרג אותו, זה אירוע. את האירוע הזה, מי שראה ראה, מי שלא ראה לא ראה.
אז זה לא דווקא בדיני עגונות, כי העגונה היא מסגרת.
נכון, הוא אומר עיקרון כללי בדיני הראיות. כאשר אתה מעיד על מקרה, על אירוע נקודתי, שהעד אומר, אני ראיתי אותו, ואף אחד אחר לא ראה, או יש סיכוי שאף אחד אחר לא ראה, העד יכול לרמות, לספר לך כל הסיפור שהוא רוצה, ולכן אתה צריך עדות מלאה, תחשבו שני עדים, זה הצלבה של שני מקורות, על אותו סיפור, אתה צריך לחקור אותם, אתה צריך לדעת שבאמת זה קרה, כי אם אין לך שום דרך אחרת לאמת את דבריו. כאשר העד מעיד על מצב, אתה לא צריך עדות קשרה בכלל, כך אומר הרמב״ם. עכשיו אני אומר, הדבר הזה הוא מחלוקת עצומה בתוך, בדיני, באבן העזר. אבל מה שהרמב״ם, המציאות של הרמב״ם מדבר, היא רובד אחד, או היא גרועה מהמציאות, או מהצרכים שיש לנו לגבי עד מומחה. כיוון שכאשר מעידים שאדם מסוים מת בעבר, נגיד שאותו עד משקר. מישהו נעלם, 3 שנים לא מוצאים אותו. לא יודעים איפה הוא. נעלם ולא יודעים איפה הוא. בא עד אומר, אני ראיתי אותו שהוא מת. הוא אומר, תשמע, יש סיכוי שהוא יופיע פה, אבל סיכוי מאוד מאוד קטן. אני בינתיים גם יעלה מפה. זה לא כמו שבא אדם שתפקידו לתרגם, ואומר, מה שכתוב פה זה ככה וככה, שאני יכול ברגע זה, הוא גומר את העדות שלו, לתת את זה למתרגם אחר, ושייתן לי מיד את התרגום, אני מסוגל לבדוק אותו במקום. כלומר, עדות אישה זה אומנם דבר שיש סיכוי שהוא יתגלה, הוא עתיד, הוא עשוי להתגלות. זה הרבה פחות מעדות מומחה שאתה מסוגל במקום לבדוק את זה. זה בשליטתו של בית הדין לבדוק את האדם הזה שוב. אני אומר, כל אחד יכול לדמיין עצמו שמתרגם, צריך אומץ משוגע בשביל, כן, ממש להיות כן, משוגע לגמרי, בשביל לשקר בתרגום של מסמך שנמצא פה, שאפשר בדקה, ב-10 דקות לקבל תרגום נוסף שלו. נכון, זה כבר בתוך, לא ניכנס לזה, זה נכון. אבל תחשוב, למה אומן אומר האמנותי? בדבר שניתן לבדוק אותו. האם הוא יכול לספר כל סיפור? אז חשבתי, כאילו, אין לך דרך לבדוק את זה. הוא לא יראה אומנותי, לא יקרה שום דבר לאומנות שלו. אבל אם רק דבר שניתן לבדוק, אז הוא לא יראה אומנותי. בסדר? אז לכן, דברי הרמב״ם לגבי עדות אישה הם מחלוקת. אבל השולחן ערוך פוסק כדבר מוסכם, וזה באמת מוסכם. תראו במקור 2, צריך שיכירו העדים ששם הלווה פלוני בר פלוני, ושם, ובשטר המחר שם המוכר, ובשובר שם הלווה והמלווה, ואם שטר המלווה הוא בלא קניין, צריכים להכיר שם המלווה, ואם אינם מכירים אותם, העדים לא יודעים מי הם האנשים של... עכשיו, באים אליכם, אתם עדים, בא בן אדם, שלום, אני והוא, אני נותן לו הלוואה, תרשמו, נותנו לנו שטר. עכשיו, יכול להיות שהם נותנים לך שמות של מישהו אחר, להפיל את השטר הזה על בן אדם אחר, הנה, שני עדים חתומים, נגמר. אם אינם מכירים אותם, אפילו אישה או קרוב קשרים לומר שכך הוא שמם. אתה לא צריך עדות קשרה, למה? כי אתה אומר, רגע, הפלוני הזה הוא פה, נכון? הוא עומד פה, איך קוראים לך? משה כהן? בוא שנייה איתי, רגע, בוא רגע חוצה. אתה מכיר את האיש הזה? איך קוראים לו? משה כהן? דוד לוי? לא, אז אתה, מה אתה מרמה אותי? אדם צריך להיות, זה, כיוון שזה ניתן לבדיקה במקום, אדם לא ישקר. אגב, בזה עוד יש סיכוי, יבוא מישהו זר, יכול להיות סוג של שקר, אבל העובדה שאתה יכול לחזור על הבדיקה במקום, היא מאוד מאוד מקלה, השולחן ערוך גם פוסק שכאשר אתה תרגם באמת מסמך, אתה לוקח מתורגמן, אתה סומך עליו, אפילו על גויים. אתה סומך, אתה לוקח גוי, אתה אומר, תגיד לי, מה כתוב פה? הוא אומר לך, אפשר לבדוק את זה מיד.
בטח בימינו.
היום, בעולם, בעידן המידע, בדיקה היה, כן, אתה נכניס את הפרצוף שלו לתוך ה... איך זה הולך? באינסטגרם, לא יודע מה, הוא מיד יוצא לך את כל התמונות שלו, נכון? מזהה אותו מיד.
אז אתה יכול לעשות גוגל טרנסלייט,
נכון, 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 נכון. והיום אתה רוצה תרגום מקצועי, תוך שעה תקבל. אין שום בעיה לעשות את זה. ולכן, כל מידע שהוא ניתן לבדיקה חוזרת, הוא לא, אין צורך בו בעדות. הוא לא עדות בכלל. קוראים לו גילוי מילטה. הוא מגלה לך את מה שלפניך. עכשיו אני אומר פעם, זו סוגיה גדולה מאוד. יש שם, יש מחלוקת, האם יש הבדל בין גילוי מילטה למילטה וידה לגלוי, ויש הבדל, האם לאומן יש יתרון על פני אנשים אחרים. סיפור שלם, כל זה אנחנו לא נכנסים. אבל תראו דבר יפה, רק דבר אחד עקרוני, שהוא גם מעשי מאוד. בואו רגע נתקדם שלב אחד. אוקיי, בא בן אדם ואומר לך, אני תרגמתי את זה ככה. אוקיי? ואתה לקחת את זה, אתה אומר, אחד הצדדים, זה לא נכון. זה לא מה שכתוב פה. אתה אומר, טוב, נלך למתרגם אחר. הוא אומר משהו אחר. מילה מול מילה. מה אתה עושה? זה נורא יפה להגיד, הוא לא ישקר, כי זה לפנינו. אבל מה קורה שבדקנו, יש לנו סתירה בין מומחים. מי יכריע? מה? עוד אחד. הרוב יכריע, אתה אומר. יש לנו כלל, טרי כמאה, נכון? בעדות זה טרי כמאה. אומר השח, במקום מספר 3, ומה שהקשור את התוספות על פירוש רש"י, דמי פרח גילוי מילטה בעל מהות, זה דבר עשוי לגלות הוא, שיבדקו עד שיתברר הדבר. עכשיו מדובר על כשרות עדים, נדמה לי. וזה תמה, כך שואלים תוספות, איך יתברר הדבר לעולם? כיוון שאלו שניים אומרים שהוא עבד. אין כל העולם, יכולים להכחישן, לתרי כמאה. יש שם ויכוח, הבן אדם הזה, הוא עד כשר או עבד? שניים אומרים, הוא עד כשר, וחמישה אומרים שהוא עבד. כלל אומר תרי כמאה, אז זה יישאר תקו. אז למה אתה אומר, זה עשוי להתגלות? זה לא עולם, לא יתגלה.
זה תרי שלא מסכים לך, אני
חושב. משיב השח, לפי עניות דעתי, נמי לא קשה מידי, זה בדבר עשוי להתגלות לכל העולם, לא אומרים תרי כמאה. ואיך אומרים הביבמות? אם זה שאלה של מה קרה, שניים אומרים קרה ככה, חמישה אומרים קרה ככה, אני אומר, מילה מול מילה. אני לא יכול להגיד מי צודק יותר מהשני. אבל בדבר שזו על הבדיקה כמו שעשר, חמישה, שני מומחים מתווכחים, נביא מומחה שלישי, זו שאלה בינארית גם, זאת אומרת, זה לא שאלה של הערכה. אתה אומר, כתוב פה חייב או כתוב פה מבטיח?
אבל במקרה שלנו אפילו זה אחד מול
אחד, זה לא... באחד מול אחד אנחנו נשאר בתקו. לא יעזור לנו, אנחנו צריך להוסיף שלישי. נצטרך להוסיף שלישי? נכון.
אחד מול אחד, ואז עושה מותר, כך שאפילו במקרה של פרק ימי,
כי זה אחד. נכון, 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 נכון. ודאי שזה אחד מול שניים, ודאי. אבל העיקרון של השח, הולכים לפי הרוב. לכן אנחנו נחלצים פה מדיני, אנחנו בכלל לא בדיני עדות. בדיני עדות שניים שווים למאה, שקולים. בדיני עדות צריך להתקשר. כל זה בוטל. אתה יכול לקחת מומחה, כל מומחה שמבין בעניין. כן, שומר מצוות, לא שומר מצוות, אישה, גוי, הכל בסדר. אלא מה? אני אומר, אם זה דבר שעשו להתגלות, אתה חייב לתת אפשרות לגלות, נכון? אתה לא יכול להגיד בתור בית הדין, אני הבאתי מומחה שיבדוק את הליקויים, הוא נתן דוח, הדוח לא יועבר לצדדים, אני לא רוצה שיתחיל להתווכח עם המומחה, נכון? זה סתם בזמן. אני אתן שהמומחה ישלח את הדוח לבית הדין, בית הדין יכריע וזהו. לא, אתה חייב לתת לצדדים את הדוח, כדי שהם יוכלו להתווכח, ואז יהיה אסור להתגלות, נכון? הרי אתה קיבלת את הדוח ממומחה, מומחה אומר לך ככה וככה, תן אם זה נכון או לא נכון, הוא יכול להגיד לך מה שהוא רוצה, יכול לכתוב שם. הדרך היחידה שזה יתגלה, זה אתה אומר, אני אתן לצדדים את המידע, ואם צד חושב שיש פה מומחה שאתה, הוא ילך להביא את המומחה שלו, ויוכיח את הטעות של המומחה, נכון? אז בכלל ניכנס פה לגדול, ואני אומר פעם, יש, זה סוגיה ענקית, כי יש פה שאלה מה קורה שהוא מביא מומחה מטעמו, ומשלם לו כסף, ואנחנו יודעים, יש ציטוט מאוד יפה של יקים רובינשטיין, פרש את מולמן, עם בית המשפט העליון, שמספר על המומחים, אומר, הפרשנות הרפואית, הפערים בין מומחים הם מטורפים, ומשום מה, תמיד יש התאמה בין מי שהזמין אותך, מי שישלם למומחה, לבין חוות הדעת של המומחה. בסדר? כאילו מי ש... אתה מקבל חוות דעת כבקשתך. אני יכול עם הניסיון שלי בתיקי ליקויי בנייה, בדרך כלל מומחים, הנסים, לא משקרים לגבי עובדות, הם לא כותבים, הקיר עקום, שקיר ישר, יכול להיות טעויות, בדרך כלל לא משקרים, הם, אבל החומרה והעלות היא כבר נתונה לתשלום, כלומר מושפעת מהתשלום. אם אתה, הוא כותב את זה בעד המזמין של העבודה, אז כל ליקוי קטן זה קטסטרופה גדולה, וזה תיקון ענק, וליקוי הורדת מחיר, והכל גדול והכל יקר. אם זה מטעם הקבלן, אני אגיד, מדוע פה בזוטי דברים שאין זאת מקובל לפות עליהם. הוא לא, אבל הוא לא ישקר, הוא לא יגיד הקיר, הוא לא ישקר על עובדה, כי באמת הוא יודע זווית על הגלוי, הוא לא יכתוב קיר ישר כשהקיר עקום. יש גבול כמה, גם אצלם יש גבול. מה? אז לכן בית הדין, באמת אנחנו תמיד לוקחים מומחה שלנו. אנחנו יודעים, בבית המשפט מאוד מקובל, מומחה תביעה, מומחה הגנה, תוצאות ברורות, ותחילה תמיד מומחה שלישי, אנחנו אומרים, חבל על הכסף שלכם, ישר ניקח מומחה בית הדין, אחרי זה תתווכחו איתו, אין לי בעיה שתתווכחו איתו, ויכול להיות שנשתכנע, שותה, אבל קודם, באמת חבל על הכסף, כי המומחים מהצדדים הם מוטים בצורה לא סבירה. טוב, אז זה שלב א', מומחה, מילטה דוד אלי גלוי, שמספר לך, מתרגם לך את המידע שלפניך, יופי. סוג שני, זה שמאות. שמאות, כמו שאמרתי קודם, בדרך כלל ליקוי בנייה, המומחה עושה שני דברים. הוא אומר, יש ליקוי, והוא מעריך את עלות התיקון. לגבי שמאות, מקור 4, כותב שולחן ערוך, כך, אחר שכותבים הטרפה, מדובר פה על אדם שחייבים לו כסף, ללווה אין כסף, ולכן גובים את המעקלים לו את הרכוש, את הבית שלו. מורידים שלושה בקיעים, בקיעים זה מומחים, לאותה שדה, ושמין לו ממנה כשיעור חובו. האדם חייב 200 אלף שקל. הבית, יש לו שדה ששווה יותר, אז המומחים אומרים, מתוך שדה צריך עכשיו לגזור חלק, כן? אתה תקבל חלק ששווה 200 אלף שקל. כמובן בימינו אי אפשר לעשות את זה, אין פיצולים, אי אפשר לפצל קרקע ככה, אבל אני אומר פעם, אנחנו נדרשים לשמאויות כל הזמן. שימו לב שמדובר פה על שלושה שמאים. עכשיו, שלושה שמאים האלה זה שלושה אנשים שמכירים את התחום, ממנים אותם לקבוע את זה, יש מחלוקת, מה עושים שיש ביניהם מחלוקת, אמורה להיות ביניהם מחלוקת, יש דעה שהולכים על ממוצע הקצוות, ויש דעה שהולכים על האמצעי או על הרוב, אחד מהם. אמצעי או הרוב, לא, ודאי שאם יש רוב הולכים עם הרוב, אבל אם יש שלושה מחירים שונים, מה שאמור לקרות, מה שסביר שיקרה, אז לא פעם, מחלוקת הולכים על הממוצע הקצוות, או אפשרות שנייה שאני לא זוכר.
קצת בעיה בהיגיון בממוצע הקצוות, כאילו...
קודם כל, השלישי תורם לך, תפקידו של השלישי זה לתת לך, להגדיר את הקצוות. בסדר, סוגיה שלמה, למה זה ככה?
סתם, זה עניינים של פשוט של סטטיסטיקה.
אתה
אומר... אם אחד אומר 100,000, אחד אומר 200,000, אחד אומר מיליון.
כן, אתה אומר מה, כאילו, שהוא מחוץ לסטיית תקן. בסדר, זה שאלה מעניינת. תראה, אני קודם כל איך מניסיון, דבר מעניין. שפעם לקחנו, פעם אחת עשינו את זה ככה. היה לנו איזה סיפור, לא משנה. בסוף הגענו, היה שם איזה תוספת בנייה, אני כבר לא זוכר מה היה, ו... מומחים דבר יקר, מומחים זה יכול להיות אלפי שקלים ב-4,000, 5,000 שקל ברגע. ואז אמרו, עזבו, תביאו שני קבלנים שיתנו הצעת מחיר, תביאו, קבלנים שיתנו הצעת מחיר על הנייר הזה, כמה עולה לעשות אותו. אז אמרנו, בסדר, יאללה, אנחנו קבלנים, כל אחד כן נתן 50 שקל על החוות דעת שלו, שלחנו להם את ה... בלי ביקור במקום, כל הסיפור היה כמה אלפי שקלים, חבל להוציא על זה, אלף על אלף. שלחנו להם את הנייר הזה, הם שלחו הצעות מחיר בפער של זה 100 שקל. לך, מדהים. אתה רואה, אתה יודע, ואני אומר לך, זה לא, אין תקן, הם לא עובדו עם מחירון דקל, שזה מכון הבנייה, זה שני קבלנים קטנים, זה עדים אותי, הפגזים נפלו, מה שנקרא, מבחינתנו באותה מטרה, זה היה ממש מרשים. טוב, אז אנחנו צריכים שלושה. מה זה, עכשיו, יש פה מחלוקת מאוד מעניינת, בין הנתיבות לבין הדברי יציב, בשאלת הגדרת מעמדם של השמיים. תשימו לב, במיתה להבידה לגלוי לקחנו עד אחד, כי כמו שבעדות אישה מספיק לנו עד אחד, פה אנחנו לוקחים שלושה. אומר הנתיבות כך, מקום מספר 5, נראה את השלושה שמיים צריכים להיות ביחד, לשבת ביחד. דה קראו לאו בשס, בי דין עדיותות. וכמו שהבית דין צריכים להיות ביחד, ישמעו אחד דברי חברו, כמו כן צריכים לשלושה שמיים. כשאחד אומר אני יודע, צריך לקרוא אחר, כי אולי אם ישמעו אותם וסברת השלישי, יודעו השניים לדבריו. כלומר, הוא אומר, זה בעצם בית דין של מומחים, בית דין של מומחים. והבית דין של המומחים, בית דין רגיל, צריך לשבת ביחד, לדון, כי כשאתה יושב ביחד עם הדיינים, אתה חושב ככה, הוא חושב אחרת. הדיון אמור להשביח את שיקול הדעת שלך. תשמע את הביקורת שלו, תגיד לו את הביקורת שלך, ובסוף הוא ישתכנע, אולי אתה תשתכנע. אז הוא אומר, גם לגבי שמות, צריך לשבת ביחד, זה בית דין. הנתיבות חוזר על זה בכמה מקומות, שבגלל שזה בית דין, יש איזה כמה נפקמינות. לא צריך עם הנתיבות. יש באחרונים עוד, אחרונים שימצאו את האמירה הזאת, שזה מדובר על בית דין של אדיוטות, וזה גם מסביר לנו את ההבדל הגדול בין מיתה לוידה לגלוי לבין זה, לבין שמעות. מיתה לוידה לגלוי, אמרנו זה, מישהו שנותן לי מידע לפני, מתרגם. פה מדובר על שיקול דעת, אין תשובה, נכון? מה זה שמעות? יש זה תשובה מתמטית? יש בזה שיקול דעת. שיקול דעת, גם לבית הדין יש שיקול דעת, פה זה שיקול דעת מקצועי. וכיוון שזה שיקול דעת, אי אפשר לבדוק אותו, אי אפשר להגיד פה מידה לוידה לגלוי, נכון? אלא אם כן, אתה אומר, הוא חורג בשתי סטיות תקן מכולם. אבל אם כולם מסתובבים סביב אותו מספר, זה שיקול דעת, למה שתעריף את זה ולא את זה? לכן אנחנו צריכים לומר שזה שלושה, צריך פה שלושה אנשים, זה כמו בית דין. יש לנו כאילו, בית הדין הכללי, הבית הדין שעוסק בסוגיה, ממנה בית דין לעניין הערכת המחיר. ושם שם שלושה מעין דיינים, שהם בעצם מומחים, שיקטן לו את ההחלטה שלו. ולכן אומר הנתיבות, אתה נשאר ביחד. חולק עליו דברי יציב, הוא אומר, תשמע, זה בית דין אבל לא ממש. ולגבי בית דין ששומה, מסתבר טובה, מכיוון שעוסקים רק בבירור שיווי החפץ. ונונחתם בתורת בית דין, לא שייך בזה כלל לומר שהחיוב על היחיד לבטל דעתו נגד הרבים. אם כן נראה שאין בזה תורת בית דין, ששני הבעלי דין צריכים לעמוד בפניהם. כן, בית דין יש לו כל מיני כללים, ששני הצדדים צריכים לטעון את הטענות. פה בחמים הצרים, פה מנבל, אתה רואה את הדירה, תגיד, מה אתה חושב? ג' שמאים ולא בית דין, אז הדברי יציב לא מוכן לקבל שזה ממש בית דין, אבל, ואז הוא ממשיך, ויש לומר, דניין זה נקראים השמאים בית דין אדיוטות, של אדיוטות, אף שהם אדיוטות שבאדיוטות, אינם יודעים לדון, מקום מקום, יש להם דין בית דין, שמעשה שלהם אין צריך קניין. בבית דין רגיל, אתה לא צריך מעשה קניין על פסק הדין, ואז שקיבלת את בית הדין, כשבית הדין מחליט אתה צריך לשלם. ולכך צריך דווקא שלושה. לפי זה אין לך כלומר, זה נקראים בית עניין שהם צריכים לשבת ביחד, כמו שכתב הנתיבות, רק על ידי זה אין צריך קניין. אז הוא אומר, יש משהו של עניינו עם בית דין ודברים אחרים, לא? אז ראינו עוד שני הגדרים. יש, כמו שאמרתי, סוג שלישי של מומחיות, או של צורך במומחיות, והוא מה קורה החלטות לגבי העתיד. כלומר, זה קורה, שוב אני אומר, דבר היום ביומו. מגיע בן אדם, אומר, הזמנתי קבלן, שעשה לי תוספת בנייה, אני אומר לכם דברים אני מכיר שלושה, ארבעה תיקים כאלה אצלנו לפחות, הזמנתי קבלן, עשה תוספת בנייה, והיא שוקעת. לא נעים, נכון? אתם רואים, יש בית, בתוך הבית, פתאום, זה גם שוקע והולך, כן? זה בטח לא עוצר, או זז, כן? כל הסיפור מתחיל לזוז, פתאום אתה רואה את השמיים, ואז קוראים למהנדס, ואתה אומר לו, אוקיי, יש שאלה, מה, היסטוריה, מי השם, אבל יש שאלה, פונה און, אוקיי, אני החלטתי שהמהנדס שתכנן השם, נגיד, או הקבלן השם, כי הוא לא ביצע כמו לפי התוכניות, עכשיו צריך לתקן, מה צריך לעשות? שאלה גדולה, להרוס את הכל, לבצע תמיכה, לא יודע, שאלה גדולה, נכון? אז אני מקווה, עכשיו, מה הבעיה פה? זה לא מיתה דוד על הגלוי, יותר נכון ככה, זה מיתה דוד על הגלוי בעתיד, אני לא יודע, הוא יכול להמליץ לי המלצה, עכשיו הוא גם אומר לי, תשמע, אני ממליץ להמלצה, היא לא בוודאות שזה יעבוד. אני יכול להגיד שזה בדרך כלל עובד, זה לא עובד. אז זה לא מיתה דוד על הגלוי, זה גם לא שמעות. אבל זה נחשב, נשכר במשפחת השמעות, כי לא מדובר פה על דבר שניתן לבדוק אותו, אלא רק על המלצה שתלויה בשיקול דעת. וכך כותב בשולחן ערוך, יש מי שאומר שכותל שבין שני חצרות של מקום ואבנים של שניים, כל אחד בונה מגביה מכביד כמו שירצה, ובדבר שלא יגביה כל כך שיתקלקל הבניין, לפי ראות עיני הבקיעים בבניין. אדם, יש קיר בין שני חצרות, ומישהו רוצה להשתמש בקיר כתמיכה לבנייה שלו, כן, מהקיר לעשות נגיד גג, להשתמש בקיר כקיר תומך לגג, איזה משקל אפשר לשים על הקיר? תשובה, נביא מהנדס, ועשה לנו חישובים, ובסוף נקווה שזה יחזיק, נכון? אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז זה לא הוודאות, אז הוא אומר, השולחן ערוך, תלך לבקיעים. זה כמו, כן, כמו שלושת השמאים הבקיעים, שימליצו לך מה לעשות. אין תשובה מתמטית, אין תשובה, זה לא ניתן לבדיקה עכשיו. וגם אם תהיה טעות, ניסיתי ולא אצליח, אגב זה גם קרה. הייתי, היה לנו תיק אחד כזה, הייתה המלצה של המומחה איך לתמוך בשקיעה, אפילו נהי אומר שאין שקיעה, אני אפשר לך מה שם בדיוק, שקיעה של שקיע בנייה, של בית, וזה המשך לשקוע. והוא חשב רק שזה רק בעיה בסדקים, היה שם סדקים בין התוספת לבנייה, הוא חשב שזה רק, אנשים לא מבין, קיצור, זה לא, תוספת בנייה זה צרות, וזה כל בית, בתים זזים, שלא יודע, לא זזים להם. ובעיה שהם לא מחוברים, אז כל אחד זז בדרכו. אז היה שם כמה סדקים, אז הוא חשב שזה רק, הוא אמר שהם הציגו את זה כבעיה אסתטית, שיש טיפה, צריך לתקן את האסתטיקה. אז התברר שכל התוספת שוקעת. זה קורה? יכול לקרות. בסדר. אז אני אומר, יש לנו שני סוגים, מיתה דוד הלגלו, דבר שניתן לבדוק אותו, ודבר שתלויים בשיקול דעת, שזה גם שמעות וגם המלצות לגבי העתיד. אני אומר, באופן, בפרקטיקה, בית הדין, בדרך כלל לוקח שלושה שמאים, כי זה מאוד מאוד יקר, לוקח רק מומחה אחד, ונותן לצדדים את האפשרות לבקר את עמדתם, את עמדתו של המומחה, ולהעיר עליה. טוב, עכשיו בוא נכיר קצת את חוק הבוררות. אנחנו, בתי דין היום במדינת ישראל, פועלים במסגרת חוק הבוררות, שמאפשר לצדדים לבחור, בוא נקרא את הדבר, נקרא את זה מבפנים. סעיף אחד לחוק הבוררות מגדיר כך, הסכם בוררות, הסכם בכתב, למסור לבוררות סכסוך שנתגלה בין צדדים להסכם, או עשו להתגלה ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר, ובין אם לאו. זה מאוד מאוד רחב, נשים לב. קודם כל זה, הסכם בוררות חייב להיות הסכם בכתב, לא, אי אפשר לעשות הסכמה בעל פה, בהלכה אפשר. בחוק, החוק מאפשר את זה, דורש הסכם בכתב. ההסכם יכול להיות על מחלוקת קיימת, ויכול להיות על מחלוקות שיהיו, למשל, בתוך חוזה סחירות, בחוזה מחר, אתה יכול לכתוב סעיף, כל מחלוקת תתגלה בין הצדדים, תוכרע על ידי הבורר, פלוני אלמוני. ואתה יכול לקבוע, לא יודעים על מה המחלוקת בכלל, אבל כבר אפשר לקבוע מראש את הבורר, זה אחד, ושתיים, אתה גם לא חייב להגדיר מראש מי הוא הבורר, הרבה פעמים אנשים כותבים, דעתי לא טוב, הם כותבים, כל מחלוקת תוכרע על פי דין תורה. מי יהיה הדיין? או הכי גרוע, כותבים, תוכרע על פי, בפני דיין שיוסכם על שני הצדדים. אתם יכולים לדמיין אצלכם שכבר הם רבים על הכל, וכבר לא מדברים אחד עם השני, אז ודאי שהדיינים יסכימו. אז זה לא עובד. אז מה עושים? הולכים לבית המשפט המחוזי. אז בית המשפט המחוזי אומר שהוא אחראי לטפל בפסקי בורר. אומר בית המשפט המחוזי, הסכמתם ללכת לדין תורה. לא הסכמתם מי הדיין. טוב, אז אני, בואו אני מוכן לתת לכם לטעון איזה דיין אתה רוצה, דיין למה אתה רוצה את הדיין שלו. בואו נעשה איזשהו דיון הזה, בסוף. או שנבחר מבין ההצעות שלכם, או שאני אנחית עליכם, איזה דיין שאני מכיר, שאני אפשר לסמוך עליו, ונשלח אתכם אליו. אנחנו בארץ חמדה קיבלנו כבר כמה תיקים שנולדו בצורה הזאת, שבית המשפט קבע את ארץ חמדה כבורר.
בו בעיה של...
של מה?
של ההכרעות, ללכת לבית המשפט
כזה. יש בעיה, אבל מה נעשה? יש לך ויכוח מי הדיין, ואתה לא מציא... אתה שואל אותי, יש כאן על פי ההלכה, מי אתכם? יש תובע, נתבע, אבל... בן אדם אחד לא מוכן לשתף פעולה מהסיפור הזה, הולך לבית המשפט. אני אומר כל הכבוד לשופט שהוא מוכיח אותה לבוא לדין תורה, שופט מצוין. יש, באמת, זה קורה הרבה. ש... ודאי לא קורה לא מעט. טוב.
חוזר לדיון של...
כן. אם נותן להיות שופט. שופט בדיוק. אז זה סעיף אחד לחוק הבוררות. סעיף 23, אישור פסק בורר. אחרי שניתן פסק הדין של בית הדין, אתה מחזיק ב... יש לך הסכם בוררות חתום שהצד השני חתם עליו, יש לך את פסק הדין שהבורר חתם עליו, במקרה שלנו בית הדין, אתה רוצה לאכוף את פסק הדין, לתת לו מעמד משפטי. איך אתה עושה זה? אתה הולך לבית המשפט המחוזי, מגיש את שני המסמכים האלה, מבקש איסור פסק בורר. בית המשפט המחוזי, בודק שיש הסכם בוררות חתום, בודק שיש פסק דין חתום, חתום זה עת כחול, כן? לא שמות לדנים למטה בוורד, ומאשר, זה הליך פורמלי, אבל לפני שהוא מאשר, הוא מאפשר לצד השני להתנגד, ויש בדרך כלל אפשר תוך 45 יום להתנגד לפסק בורר, במקרים חריגים יש מקרים מסוימים שנשארים יותר מ-45 יום, אז בדרך כלל עורכי הדין מחכים 45 יום, הצד השני לא יתנגד, מגישים לאישור, ואחרי שזה אושר, יש זה ממש פסק דין כמו שבית משפט, מבחינה זאת שאפשר לפעמים זה להוצאה לפועל, מבחינה זאת שאי אפשר לדון יותר בעניין, כלומר הצד לא יכול לפתוח תיק חדש בית המשפט, זה מה שנקרא בלשון המשפטית המודרנית מעשה בית דין. זה החלטה שכמו שבית משפט לכל דבר בעניין, או כמעט לכל דבר בעניין. ביטולי פסק בורר, כמו שאומר, כל בוררים, בתי דין בכללם, מוגדרים בסעיף 24 לחוק הבוררות, בוא נקרא את חלקו. בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל דין, לבטל פסק בוררות כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר מאחת העילות האלה. כלומר, תשימו לב שיש אפשרות לבטל ויש אפשרות להשלים, לדרוש מהבורר להשלים. למשל, אחד, לא היה הסכם בוררות בר תוקף, כמובן אם אין הסכם בוררות נגמר הסיפור. שתיים, הפסק ניתן די בורר שלא נתמנה כדין, כן? אם אתה לא הבורר שהתמנה, נגמר הסיפור. עכשיו, הרבה פעמים יש ויכוח על זה. בנם כותב, אני רוצה ידון בכל מחלוקת, הרב יוסף קרמל, ראש כהל אל ארץ חמדה. ואז מי שדן בזה זה לא הרב קרמל לבדו, אלא הרב קרמל עם עוד שני דיינים במסגרת בית הדין של ארץ חמדה, העמותה. האם זה אותו בורר שהוגדר בהסכם? שאלה טובה, שנתפקח עליה. אז במצרים כאלה, אנחנו קצת יותר מנוסים, אנחנו יודעים להגיד, רגע, גדרת את הרב קרמל, הרבה פעמים היה לנו לא מעט מקרים, בין המגדיר את הרב יעקב אריאל. הרב אריאל אומר, אני לא מעוניין לדון, ודאי לא כדיין יחיד. אז הוא שולח מכתב, אני לא מעוניין לדון, ואני ממליץ לכם, ללך לפה, ללך לשם, לא יכול לחייב אותם. אז הרבה פעמים קורה, שממנים בורים שבכלל לא יודעים. אתה ממנה איזה רב נחמד, כן? רוב שאתה אוהב אותו, אתה רוצה אתה רוצה להערב אותו בתוך מלחמות של יהודים, והוא אומר לך, אני אומר לך לטוינבס, אני לא מעוניין בזה בכלל. מה עושים? כן? אז צריך להגדיר מיד, לדעת האם הבורר הזה בורר מוסכם. אנחנו תמיד בגלל זה, בתחילת הדיון, מחתימים אותו למסכם בורות. אוקיי, אתה ביקשת את הרב קרמל, אבל אתה לא בא, זה כבר לא הרב קרמל, זה ארץ חמדה. יפה מאוד. אז יש לו יתנות בעניין הזה. שלוש, הבורר פעל עם הכל, כשהבורר פעל ללא סמכות, חרג מהסמכות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות. למשל, אם הסכם הבוררות מגדיר במה עוסק את המחלוקת, הבורר עוסק בנושאים נוספים, לא, אין לך סמכות, יבוטל. ארבע, וזה כבר הדברים החמורים יותר, לא ניתנה לבעל הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו. בעל דין אומר, היה דיון, כל הזמן השתיקו אותי, לא נתנו לי לדבר, רציתי להגיש סיכומים, לא נתנו לי, רציתי להביא עדים, לא נתנו לי. קצת קשה להוכיח את זה, אבל בגלל זה, אם אתה מקיים נהל פרוטוקול, הקלטות, אתה יכול כבורר להראות שפעלת כראוי, כן, בניגוד לטענות הצדדים, וזה, אגב, טענה מקובלת מאוד כשבן אדם מפסיד, אחרי שהוא מתחיל להפסיד, הוא מחפש כל מיני תירוצים. חמש, הבורר לא הוכיח באחד העניינים שנמסרו להכרעתו, כן? הפסק בוררות הוא חסר, במצב כזה בית המשפט יבקש מהבורר להשלים את פסק הדין, לא התעסקת בעניין הזה, וזה קורה, שוכחים, נגיד כבנייה, יש 50 סעיפי ליקויים, ליקוי וליקוי וליקוי, בסוף הוא אומר, הבעיה לך, סעיף 39, לא טיפלת, יש בעיה בעמדות שמש, למעלה, בזה לא התעסקת, נא להשלים. שש, היית צריך לנמק, לא נימקת. ותשע, תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור. לדוגמה, אם בורר עוסק במחלוקת בין סוחרי סמים, בשאלה האם כן אחד חייב לחברו כסף על הסמים שהוא נתן לו, אז זה נוגד תקנת הציבור, תצחקו, אבל יש דברים פחות מצחיקים מזה, כמו למשל, עסקה בשחור, בינם תובע כסף עבור עסקה לא מדווחת, שחיית במס, יכול להיות שבית המשפט יבטל, כי זה נוגד תקנת הציבור, או גם אם התוכן של הפסיקה נוגד תקנת הציבור, אני לא ניסינו את זה, אבל אני חושב שנגיד, אם בית הדין, נגיד, יפסוק פסיקה שיש בה מפלה בין גברים לנשים, מפלה, אני משער שיהיה סיכוי שפסק הדין יבוטל. ולכן, נגיד ככה, בית המשפט אף פעם לא מתערב בשיקול הדעת שלך, לא בקביעת העובדות, לא מתערב בשיקול הדעת ההלכתי שלך, הוא לא הבנת את הרמב"ם כמו שצריך, אני מבין אחרת את הקצות, אבל הוא מתעסק בעיקר בשאלת הסמכות שלך ובשאלת ההגינות של ההליך ותקנת הציבור. שלושה דברים שמעניינים אותו. אוקיי, סמכות, זאת אומרת, בכלל שאתה התחלת את התהליך שאתה מוסמך, שתיים זה תהליך הוגן, ניהלת תהליך בצורה הוגנת, נתת לבן אדם לדבר, כמובן, אם יש לך היכרות קודמת עם צדדים, אתה חייב להודיע להם את זה, אם לא יודעת, זה סיבה לביטול, ולפעמים אפילו היכרויות, זה מדהים, כלומר, בבוררות, אגב, גם שופטים, רוב השופטים בדימוס עושים בוררויות. ובית המשפט מאוד מאוד ממהר לבטל פסקי בורר, כשיש עיקרויות קודמות, לפני 15 שנה הוא היה שכן שלך, לא הודעת, בום. עכשיו, אותו בן אדם, כשהוא היה שופט, הוא בחיים לא מבטלים, הוא לא היה צריך לפסול את עצמו על דבר כזה. שופט הוא מורם מעל שיקולי, הוא רשאי לפסול את עצמו, אבל לא פוסלים אותו על דברים כאלה. בורר, אותו בן אדם, אותו שופט, יצא לגמלאות, עשה בוררות פרטית, יבטלו לו את הבוררות אם הוא לא סיפר קשרים קודמים. אז זה הגינות של ההליך, במובן הקיצוני שלה, אבל אנחנו מאוד, מאוד, מאוד מחמירים בזה, ואגב, אני חושב שטוב להחמיר בזה. עזבו את החוק, זה דבר נכון. בעלי דין מצפים שאתה מגיע להיות 150% שקוף. כל מה שקשור, כל מה שרלוונטי תגיד, גם מה שלא רלוונטי תגיד. ותמיד מה שאתה אומר את זה בהתחלה זה בסדר, אם אתה לא אומר את זה בהתחלה זה לא בסדר, זה נהיה בסוף נראה רע. ובסוף זה תקנת הציבור, שהפסיקה היא לא נגד תקנת הציבור. זאת אומרת, בסך הכל בתי משפט בעניין הזה ממעטים להתערב. בחרת בית דין דתי, בורסק לפי המשפט העברית, אתה לא יכול לצפר שיפסוק לפי החוקי מדינת ישראל. חמור מאוד, יכולה להיות טוב. זה חוק הרות, והוא קריטי והוא חשוב, ואנחנו מקפידים עליו, כי בסוף זה השיניים של פסק הדין, ובלעדיו זה פשוט המלצה ולא פסק דין. חוק הבוררות קובע שצריך לתת את פסק הבורר תוך 3 חודשים לאחר הדיון האחרון שהתקיים, אבל אפשר לוותר על זה, ולכן כל הבוררים כותבים, מועדים, הצדדים מוותרים על המועדים הכתובים בחוק בעניין בוררות, כי להוציא פסק דין תוך 3 חודשים מהדיון האחרון, לפי הדיון האחרון הוא חסר משמעות. אתה מקיים דיון אחד, שמענו את הצדדים, אוקיי, כמו שאמרתי, אחרי זה אתה מביא מומחה, ולהביא את המומחה לקח עוד 1.5 חודש, ומומחה עשה סיור במקום, והגיש את הדוח שלו, ואז הצדדים הגיבו על דוח המומחה, לקח עוד חודש, ואז בית הדין, ואז הם מגישים סיכומים, ותגובות לסיכומים, ועברנו כבר 4 חודשים, ועוד בכלל לא הגעת להתחלת כתיבת פסק הדין. אוקיי? ולכן איזה, הכוונה של החוק הייתה לזרז את העניינים, שבורר יעשה את הדברים מאוד מהר. זה במידה רבה מתנגש עם המקצועיות. כלומר, לעשות את זה בצורה מקצועית ושקופה, לוקח זמן. קיבלת דוח, איך אני אומר, אני דוח, לקח מומחה, זה אומר, לבחור אותו, להודיע לצדדים עליו שאין לו קשרים, ושהם יודיעו שאין להם קשרים למומחה, אין להם קשר אישי למומחה, לשלוח לצדדים את השאלות שהמומחה יישאל, ולתת להם אפשרות להגיב עליהם, כי אולי יש להם שאלות משלהם, ואז לקבל הצעת מחיר ולגבות את הכסף מהצדדים, ואז לשלוח את המומחה לסיור במקום, וככה הוא סייר, ואז צריך לכתוב את הדוח שלו, ולשלוח לצדדים לתגובות, ולתת למומחה להגיב לתגובות שלהם. ותחשוב כמה זה נוקח עד שאתה מגיע לרגע שאתה בכלל יכול לדון בכלל. כן? עד שיש לך בסוף מה שנקרא, סיימנו את הסיפור של המומחה, אפשר להתחיל לעבוד. חודשיים זה עובר בכיף, בלי בכלל להתאמץ.
כמה זמן המומחה לוקח להוציא
את זה? בארץ עמדה אנחנו אומרים שזה 30 שנה. וזה נחשב מאוד מהיחסי לבית משפט, וזה יחסית איתי, כי אתה רוצה להקפיד על סדר דין תקין, אז זה לוקח זמן. הוצאה לפועל. הוצאה לפועל. קודם כל, מי, כמו שאומרים, שמי הבעיה הזו? בשולחן ערוך הרב, של אדמו"ר הזקן, הוא כותב כך, אם נותן לראיה לפני המנהיגים שיחופו לקיים הפסק, חייבים הדיינים לחתום בחינם. יש שם שאלה, האם הדיינים יכולים לבקש כסף על חתימה על פסק הדין? אם אינו שכר בטלה דמוכח, כמו שחייבים לטרוח ולחוף בעצמם לקיים הפסק אם יש לאל ידם בחרמות ונידועים לצוות השוטרים, שזו עיקר מצוות הדיינים, כמו שכתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומר אדמו"ר הזקן, המשימה של אכיפת פסק הדין מוטלת על הדיינים, לכן אם הם דנו בעניין, הם חייבים לחתום על פסק הדין, כדי שיהיה אפשר לתת אותו למערכת האכיפה. זה חלק מהאחריות שלך, שפסק הדין יהיה ניתן לאכיפה. והבאתי קצת מקורות ככה, פחות מובהקים. מקור רבי אלעזר בן שמוע אומר, כך מופיע באור החיים הקדוש, אם יש שוטרים, יש שוטרים, יש שופטים, אם אין שוטרים, אין שופטים. עד כאן הדברים מוכיחים, עד כאן. הדברים מוכיחים, שאם אין שוטרים, אין אפשרות אכיפה. אין חיוב מצוות שופטים, ומעתה כל שיודעים ישראל שהעם אינם נשמעים לשופטים, והשופטים אינם יכולים לחופם, אין חיוב במינוי השופטים. אתה לא, אין חייב למנות שופטים, כשהשופטים אין להם יכולת אכיפה. בלי יכולת אכיפה, אין משמעות למערכת המשפט. והרב שפיר, הרב אברום, בפסק דין במקור 10 כותב, שוב נזכרתי שבשו"ת עזרת ישראל מהגאון רבי ישראל איסר ממזריץ' הביא ראיה בשם רבו הגאון רבי יהודה בכרך ממה שכתבו האחרונים, שאם הנתבע אינו מוכן לחתום על שטר בוררות באופן שמסרב יחופו אותו לקיים בפסק דין, אין חיוב לבית הדין להזדקק לדין. דיברנו על זה שבוע שעבר. אדם שאומר, אני מוכן לבוא לדין תורה בלי לחתום על הסכם בוררות, אומר רב אברום, כיוון שזה פסק דין שלא ניתן לאכיפה, אתה לא צריך, אין חובה לדון אותו. אפשר להגיד יותר מזה, גם נחשב כסרבן, כי הוא בעצם מסרב לדין תורה, כי פסק דין זה פסק דין שניתן לאכיפה. עכשיו, במדינת ישראל אכיפה מתבצע לידי רשות האכיפה והגבייה, או בשמי המקובל יותר לשכות הוצאה לפועל, לשכות הוצאה לפועל.
זה
משטרה? זה לא. הוצאה לפועל היא חלק ממשרד המשפטים. המשטרה היא המלווים שלהם. עם הקבלני הביצוע לפעמים. זאת אומרת, אתה צריך לקחת רכוש, אתה מביא איתך שוטר. אבל הרשות האכיפה והגבייה נמצאת במשרד המשפטים. עכשיו, רשות האכיפה והגבייה כמובן מבצעת פסקי דין של בית המשפט, ומבצעת גם פסקי דין של בוררים אחרי שהם עברו אישור של בית המשפט המחוזי. ויש שאלה ידועה, האם האכיפה הזאת היא נעשית כמו שצריך על פי דין תורה? יש איזה שתי נפקמינות, נפקמינה אחת מצד בית הדין, שאתה נותן פסק דין לבן אדם, ואתה שולח אותו להוצאה לפועל, האם אתה עושה כדין? ונפקמינה שנייה מצד האזרחים, כאשר אתה מותר לקנות רכוש מהוצאה לפועל. עכשיו, יש הבדל גדול ביניהם, כי כשאתה קונה רכוש מהוצאה לפועל, אתה לא יודע מי אישר, איזה פסק דין מימשו פה, האם הפסק דין הזה הוא על פי דין תורה או נגד דין תורה, האם אתה שם ריבית, יש שם כל מיני שאלות כאלה ואחרות, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל אני של מצד בית הדין, האם לבית הדין מותר לשלוח אותך להוצאה לפועל? קודם כל ראינו במקור 8 בשולחן ערוך הרב שכבר בימיו מי שאוכף זה המנהיגים הרשות הפוליטית היא אוכפת את פסק הדין, ובית הדין רק חותם ונותן את פסק הדין שהם יאכפו, וזה בסדר. וגם כתוב מפורש, כן, לגבי אכיפת פסק דין בענייני כפייה בגיטים, שזה מהנושאים החמורים ביותר, שאם גויים כופים אדם לתת גט, זה בטל. אבל אם גויים אומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך, אז האכיפה הקשרה. כיוון שבסוף את ההוראה נתן בית הדין של ישראל, ואתה מקל, מחזיק הגוי. אז כמובן להבדיל בין יהודים לגויים, מערכת האכיפה של הוצאה לפועל, מערכת האכיפה של מדינת ישראל, כל זמן שהיא מבצעת פסקי דין של בית דין לממונות, על פי הוראותיו, היא ודאי טובה יותר מאכיפה לידי גויים, שאומרים לך לעשות מה שישראל אומרים לך, ולכן מותר לבית הדין לשלוח אותך להוצאה לפועל. כי היא אמירה עקרונית. עכשיו, כל הבעיה זה שיש טענה שהוצאה לפועל, תהליך המחירה של הנכסים הוא מאוד מאוד פוגע ומוזיל את שווי המוצרים שהיא הוצאה לפועל מוכרת, וזה פוגע בחייו, פוגע אפילו גם במלווה. אז אנחנו הקדשנו מאמץ גדול במכון משפט ארץ לבדוק את הטענה הזאת. ממש ישב בן אדם על חוק הוצאה לפועל, עבר סעיף סעיף ובדק את ההתאמה, קשר בין מה שכתוב בחוק לבין מה שכתוב בהלכה, ואנחנו מצאנו כמה פערים, אני אומר שאין, אבל הם לא רבים. אז בואו נתחיל דווקא ניגע פה בשוב, זה נקודות, זה לא ממצא פה את הדיון בכלל. דבר ראשון, מקור 11, הטענה שהוצאה לפועל שהיא מוכרת, אז התמורה שהיא מקבלת היא מאוד מאוד נמוכה, יחסית. אומר, כתוב בשולחן ערוך, כל מה שייתן לו, מקרקעי ומטלטלי, הלווה, אין לו כסף, הוא נותן רכוש, ישומו לו כפי מה שיוכל למוכה מיד, אפילו בביתו. לפי השעה או לפי הזמן, לא שיצטרך לחזור או למוכרו בעיירים ובשווקים או לעקבו עד שמצאו לו קונים או שיתייקר, אם כן נעל את הדלת בפני לווים. בא לווה, אומר למלווה, קח את המקרר שלי, קח את האוטו שלי, קח את זה, אין לי כסף לשלם. עכשיו, החוב 100,000 שקל, אני רוצה לדעת כמה רכוש קיבלת, כמה שווה הרכוש שקיבלת, אז אנחנו שמים את הרכוש כפי שוויו, במחירה בביתו, בוא נגיד במושגים של היום, מחירה ביד 2, מיד. תחשבו, אתה מפרסם משהו ביד 2, למחירה היום. אתם מבינים שצריך למכור את זה, אתה צריך לרדת, כן? זה מוזיל את המחיר, התמורה היא נמוכה, ומסבירים גם למה, אם לא נעת הדל בפני לובים, אתה אומר למלווה, עכשיו לך תיקח את המקרר, אנחנו נשום אותו כשווי שווי של מחירה שהשקעת בחודש או שבועיים, אז הוא יגיד תודה רבה, אני לא, בחיים לא אתן לו פעם הלוואה, אם אני מקבל בסוף, זה מטריח אותי כזאת ריחה גדולה לגבות את החוב. לכן העובדה שהוצאה לפועל מוכרת, יש מחירות של הוצאה לפועל שבאמת הן מאוד מאוד מורידות את המחיר, באופן כללי התנהגות סבירה, גם, כנראה שגם הוצאה לפועל הייתה תחת דין תורה, זה היה מאוד דומה. יש לנו נקודת פער בשאלת ההוצאות, הוצאות הגבייה. במדינת ישראל הוצאות הגבייה הן חלק מהחוב, הן מצטרפות לחוב של הלווה, של החייב. אנשים מבינים את זה, פעם עלינו איזה מקרה של אחד שבית הדין פסק, הוא חייב כסף, כמה אלפי שקלים, 10, 20, 30, לא זוכר, והוא התנגד מאוד לבית הדין, ואמר שזה לא נכון, לא כל טעות, ולמומחה של בית הדין, שלמרות שהוא קיבל אותו, בסדר. ובסוף הוא אמר, טוב, תקשיבו, אני לא, מה, אני עושה לו בלגן, כשהוא הולך להוצאה לפועל אני אשלם. אמרתי לו, תשמע, אתה מבין שכשהפסק דין מגיע להוצאה לפועל, אתה תשלם פי שניים. יש אגרת הוצאה לפועל, יש את העורך דין שהגיש את זה, ויש את הריביות, ויש את זה קופץ, השמיים. תחשוב עוד פעם לפני שאתה מושך את הזמן, יכול להיות שזה יהיה לך מאוד מאוד יקר. אז קודם כל זה המציאות בהוצאה לפועל. בניגוד לכך בהלכה, הוצאות הגבייה, הוצאות המימוש של פסק הדין, באופן בסיסי מוטלות על הזכאי, על הזוכה, ולא על החייב. בואו נראה את זה מקור 12. כתב רבנו ירוחם, מובא בית יוסף, שטר הדרכת והחלטת. זה ההחלטות של בית הדין למחירת הנכסים של הלווה. אני אומר אותם, זה לא, זה לווה שאומר, אין לי כסף, תיקחו את הבית שלי. נראה שיפרע אותם התובע, שהם לתועלתו לגבות חובו. זולתי מתנה לפרוע כל ההוצאות. כלומר, באופן בסיסי, ההוצאות הגבייה הן מוטלות על המלווה, על התובע. כי הלווה אומר, תקח את הבית, מה אתה רוצה ממני? אני לא צריך לעזור לך, זה בעיה ש... אתה רוצה לגבות את הכסף, תגיד, תשלם עליה את הוצאות הגבייה. אלא אם כן ניתנה לגבות כל ההוצאות, וודאי שבמדינת ישראל היום, שכולם יודעים שזה כולל את כל הוצאות הגבייה, אז אפשר לומר שכשבית הדין אומר לך ללכת להוצאה לפועל, מה זה אומר לך? מאפשר לך ללכת להוצאה לפועל, זה כולל גם את הוצאות הגבייה, וראיה לכך שראוי וטוב לתקן תקנה ולנהוג בצורה כזאת, אם מצאנו בים של שלמה. הוא כותב כך במקור 13, מצאתי בתשובת רבי גאון, מביאו מרדכי, וזה לשונו, מפקיד מאוד לחברו, סיפור טיפה שונה. תתת מישהו כסף, פיקדון, אסור להשתמש בהן בלא רשות בעל הפיקדון. אם עבר שלח ביד, חייב בחיותם, ואם הרוויח בהן, נותן לו מחצית שכר. מישהו, נתת מישהו כסף, והוא בכלל לא אמור להשתמש בכסף, ולא שהוא לא משתמש, הוא לא מחזיר את הכסף בזמן, והוא משקיע אותו בבנק, בבורסה. אז הוא כותב רבי גאון, הגנב הזה, הוא צריך לתת לך חצי מהרווחים שהוא הרוויח. למה חצי? הסברה הכי פשוטה, כי הוא בינתיים גם השקיע עבודה. כן, הצדיק הזה השקיע עבודה בכסף, אז תתחלקו ברווחים. ויש דיון במקור, בתם הדין הזה, וכותב הים של שלמה כך, אלא לקוח המדובר בתורת כנס כפסיק, זה כנס על הגנב הזה, שראו לבית דין שיכנסו אותו בעבור רשעתו כדי לשבר זרוע רשעים, שלא יהיה כל אלם וחוטא נזכר. וזה מאוד נכון לגבי אדם שיש פסק דין כנגדו, ואפשר גם לחלק, והוא לא, משל, לא מבצע אותו, זה, אפשר לחלק בין זה לבין מקור 12, מקור 12 מדבר על אדם שאומר, אין לי כסף, תקח את הבית שלי, מה אתה רוצה? זה כאב ראש? כן, זה כאב ראש שלך. לעומת, בניגוד לכך, אדם שחייב כסף ולא רוצה לשלם, הוא יודע שהוא חייב ויש לו כסף, זה לא צריך למכור אוטו, לא צריך למכור בית, הוא לא רוצה לשלם. במצב כזה, האדם הזה ודאי שצריך לשבר את זרועו, ולא יכול להיות שהוא יגיד, אני אהיה נבל, אני לא אבצע הוראות בית הדין, ואני יודע שזה יטיל עליך הוצאות, אז גם לא יהיה שווה לך לממש את פסק הדין. לא יכול להיות מצב הזה. ואז הוא אומר, אם כן קשה לי, אפילו כולו רווח היה לקונסו. כלומר, אם זה הרציונל, שבאם הזה הוא לא בסדר, תחייב אותו את כל ההוצאות, שם זה כל הרווחים, במעניין הוא כל ההוצאות, ואז תראו, בסוף הוא כותב, ומכל מקום דווקא, גדול הדור, יש בידו רשות לקונסו, ממונה על פי תובע העיר כדי פרש תהל. לא כל אחד יעשה את זה, בימינו אנחנו במסגרת הסכם בורות, בין הדין בין הפשרה, אנחנו לוקחים לעצמנו גם את הסמכות הזאת, ולכן אני לא מכיר בית דין שמקביל אדם ללכת להוצאה לפועל. כלי שני, שאגב כמעט היום לא נעשה בו שימוש, זה כלי המאסר. בהלכה אין עונש מאסר על, חייב, על חיוב כספי, על אי ביצוע אי תשלום, אבל... נכון, יש מעצר, אין מאסר. אבל כותב הריבה שמקור 14, והאמת כי בעירנו זאת, נוהגים הדיינים לתפוס הלווה בגופו, שנתחייב כן והוא מצד תקנת הקהל. יש תקנה שמאסר למי שחייב כסף. ועוד תכנון קל, שאף בלא חיוב, יתפס כל אדם על כל תביעה שיתבעו. תובעים לך כסף, קודם כל מעצר. או ייתן ערבים על התביעה. אני אקרא קיום בית דין. ואני רציתי למחות בידם על התקנה היא, באשר היא שלא כדין תורתנו. ואמרו לי כי זאת תקנת השוק בפני הרמאים, ושלא נולדל בפני לובים, ונחתים המנהגם. כיוון שנהיה מצב שבו אדם חייב כסף, אין לי, שום דבר לא רשום עליי, חפש, כאילו, הלך הכסף, אין לך מה לעשות, אז אומרים, אוקיי, תשב בכלא, פתאום יפריעו הבני דודים, וכל האלה שקיבלו בזמנו את כל הרכוש לבן אדם הזה, הוא רשם על שמה, והם יפדו אותו, לא תהיה ברירה, רק אשתמש בכלי המעשה, ותקלו בפני מקור 5. הנוהג גם מקובל בבתי הדין לפסוק מזונות לאישה ומזונות לילדים, ואם מתן פסק דין על ידי בית הדין, הוא עובר לביצוע על ידי הוצאה לפועל, עוד פעם בית הדין הרבני משתמש בהוצאה לפועל כדבר שבשגרה, וזו האחרונה משתמש באמצעי כפייה על ידי מאסר ופסק הדין. בית הדין יודע מראש שפסק דינו עלול לגרום למאסרו של הנתבע, ואינו נרתם במתן פסק דין, למרות שלא חקר על יכולתו של הנתבע לעמוד בחיובו. אז בית הדין הרבני משתמש גם בכלי המאסר. עכשיו דבר אחרון בענייני הוצאה לפועל. והוא דין מסדרים לבעל החוב. בדבר הזה מופיע בגמרא בבא מציע ונפסק בשולחן ערוך במקור 16. כך, מסדרים לבעל החוב כיצד? אומרים ללווה החייב, הרבה כל המטלטלים שיש לך לא תניח אפילו מחת אחת, ונותנים לו מהכל מזון 30 יום וכסות י' ב' חודש ומיטה לשב עליה, אני מדלג קצת, ומיטה ומצה רואים לא לישן עליהם, ואם היה עני מיטה ומפץ לישן עליהם, ונותנים כלום כאלו לאשתו ובניו, ונותנים לו סנדלו ותפיליו, תפילין שלו. היה אומן, נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין, כיוון שהיה לו, היה חרש, נותנים לו שני מעצדים ושתי מגירות, מגירה מגרדים איתה. היה לו מין אחד מרובה, מין אחד מועט, נותנים לו שניים מן המרובה, וכל שיש לו מהמועט, וכו' וכו'. היה עיקר או חמר, הם נותנים לו לא צמדו ולא חמורו, וכן אם היה ספה, נותנים לו ספינתו, שאין אלו כלים, אלא נכסים. כלומר, אדם שבין לגבות ממנו חובות, אתה משאיר לו את הדברים הנצרכים לקיום בסיסי, כן, מיטה, אוכל לתקופה מסוימת, בגדים, אתה לא לוקח הכל. זה לא טריוויאלי, כי הרבה היה היגיון לומר שיגיד המלווה, אני נתתי לה יודיר זה הלוואה, אין לו כסף להחזיר, תנו לי את כל מה שיש לו, עכשיו הוא מסכן, הוא עני, שעם ישראל יעזור לו, למה רק אני צריך לעזור לו? חידשה התורה שאתה המלווה, מה שנקרא, נפלת איתו, ואתה צריך בעצם לוותר מהחוב שלך כדי לאפשר לו קיום. אז חלק מהטענות כלפי הוצאה לפועל, שהיא לא מקפידה דיני מסדרין לבעל חוב. אז קודם כל, הוצאה לפועל עושה שני דברים, דבר אחד שבית הדין כמעט לא מסוגל לעשות, וזה קוראים חקירת יכולת. כלומר, כשאדם בא להוצאה לפועל ואומר אין לי כסף לשלם, מבצעים חקירת יכולת. עכשיו, יש להם כלים יותר טובים בבית הדין, מסוגלים להיכנס למאגרים הממשלתיים, טאבו, חשבונות בנק, כל הבנקים צריכים לדווח להם, אם יכולים לדעת מה יש לו, בדרך כלל החבר'ה האלה כבר דואגים שלא אין להם כלום, אבל אפילו את המינימום הזה, כמו בינם בבית הדין אומר לך אין לי כלום, אתה אין לך שום דרך לבדוק את זה. בוא נאמר שזכותו של הזוכה להביא, לקחת בלש פרטי, והרבה פעמים עושים את זה, שישב מול הדירה, מול הבית של החייב, ויראה אותו יוצא כל בוקר, נכנס לאוטו, מניע ונוסע, ואז אפילו מהאוטו הזה לא שייך לו, תבוא לצל הפועל ותיקח אותו. שלושה ימים רצוף, אתה מצולם, נכנס לתוך אוטו ונוסע, לא מעניין מי זה רשום, לא מעניין. אוטו הולך. אוקיי, אז זה קומה שלישית, מעבר לחקירת היכולת של הוצאה לפועל, אפשר לבצע גם חקירות פרטיות, אבל חוק הוצאה לפועל, באמת אני אומר, הוא קודם כל ודאי שנכתב בהשראת, אתם תראו את זה מיד, בהשראת הדין מסדרין לבעל חוב, והוא מקל עם החייב יותר מאשר ההלכה. ראונה, סעיף 22 לחוק הוצאה לפועל. ואלה מיטלטלים שאין מאכלים אותם. אחד, צורכי אוכל כדי מחיית החייב בני משפחתו, הגרים איתו, פה גם בני משפחתו, לתקופה של 30 יום, כפי שנמצא בשולחן ערוך. מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה. מה? אוכל 30 יום. מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח, וכלי בית אחרים, הכל הם צרכים חיוניים לחייב לבני משפחתו הגרים עמו. 3. דברים הדרושים כתשמישי קדושה לחייב לבני משפחתו. לעניין זה תשמישי קדושה, לרבות מיטלטלים בבית תפילה שנמדו לאפשר את קיום התפילה באופן סביר. 4. כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלים אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים מקצועו, מלאכתו, משלח ידו. בשולחן ערוך נפסק שכן גובים בעלי חיים, וכן גובים כי זה כבר רכוש. בלבד ששווה המורח אינו עולה לסכום שנקבע בתקנות, כן, לא אגיד רע, אני עובד עם מכונה ששווה מיליון שקל, אז אני לא אשלם 100,000 שקל שאני חייב, אבל דברים זולים, מוגנים. כלים, מכשירים, מכון המטלטלים, אכן לרבות רכב, השכן לנכה, נחוצים לשימושו האישי בגלל נכותו, וחיות מחמד אפילו. אוקיי, אז בסך הכל הוצאה לפועל.
אני דוקטור
מכירה פה, יבוא יש בעיה. בקיצור, הוצאה לפועל מקלה עם החייב יותר מאשר ההלכה, ואכן הטענה שהוצאה לפועל היא לא חוקית, היא מנוגדת להלכה כי היא פוגעת בחייב, בעניין הזה איננה נכונה. אני יכול להגיד לכם, במחירת דירות, המצב מאוד השתפר, פעם היה בעיה שמוכרים דירות בהוצאה לפועל בזול, היום עושים תהליך של התמחרות, מזמינים למשרד עורכי דין, יושבים שם כמה אנשים שמעוניינים, ו בסוג של מחירה פומבית, אנשים מציעים מחירים, עולים, עד שההצעה גבוהה ביותר זוכה. עדיין זה יותר נמוך ממחיר השוק, אבל אין לעשות, אתה כבר בהוצאה לפועל, וזה כבר תהליך סביר. אנחנו זיהינו בעיה רצינית במחירת כלי רכב, רכב נמכר בהוצאה לפועל כחתול בשק. אתה יכול לבוא לראות אותו סגור, עומד במגרשי הוצאה לפועל, אתה לא יכול אפילו לפתוח לראות, אתה בטח לא יכול לעשות בדיקה מכנית שלו, אתה לא יכול לדעת כלום עליו, רק מה שאתה רואה מבחוץ. ולכן הרכבים נמכרים בערך בשליש ממחיר השוק שלהם. שזה פוגע מאוד גם בחייב וגם בזור, גם בבעל החוב. אתה משעבד רכב של, אני מכיר סיפור כזה שמנו נודע לי כל העניין, בנק שיעבד רכב בשווי 70,000 שקל על חוב של 30,000 שקל, זה סביר מאוד. הרכב נמכר בשליש ממחירו, כלומר ב-25 בערך, ונטו קיבל הבנק 10,000 שקל מכל הסיפור הזה. החייב הפסיד 70,000, הלך כל האוטו, הזוכה קיבל 10,000. אתם מבינים איזה נזק ממש נורא והיום? הוצאות גבייה? הוצאות גבייה?
15,000.
משהו כזה. צריך לגרור את הרכב, להחזיק אותו במגרש, כולי וכולי, ואגרות וסיפורים ועניינים. 10,000 שקל. אנחנו הצענו, ניסינו לקדם הצעת חוק שתחייב לבצע בדיקת רכב על חשבון מי שרוצה לגבות את החוב. תהיה לך בדיקת רכב כמו שבדיקת קנייה. אתה רואה, שסי, כאילו שילדה, מצב מכני, תוכל, לדעתי זה יעלה את המחיר משליש לשני שליש. ואז חבר הכנסת סמוטריץ' ניסה לקדם את זה, זה נתקע שם בחוק, שאתה, במדינת ישראל אתה מנסה לקדם חוק, אם כן אתה נורא רוצה, אם כן, לא רואה שהוא לא רוצה, אבל אם כן אתה החלטת שאתה כופה את המערכת, אז זה מטייל לו בכל הרשויות של מדינת ישראל. אז זה עבר, יש שאלה שמדינת ישראל לא מסוגלת להתמודד איתה, זה מה יהיה, מה עם הביטוח של הרכב בזמן הנסיעה לבדיקה במכון. אוקיי, אז לכן זה עבר למפקח על הביטוח. יש לה מי ישלם את הביטוח, מי יעשה את הביטוח. אז מכרז, אנחנו רוצים מכרז. אז נתן תקוע. אני מתאים עברתי את זה גם לרשות האכיפה והגבייה הישירות, שהם יעשו, קודם כל, איך אמרתי לנו באמת? אז ביטוח עולה 25 שקלים ליום. מה? אבל מדינה כבדה, מדינה שיזה זה, זה לוקח מאוד, אבל הם יודעים, כלומר הם יודעים שיש להם בעיה, יודעים שיש להם בעיה בעניין הזה, ואנחנו מקווים שזה יסתדר, כי באמת זה, באמת זה, זה דבר לא טוב. עכשיו אני אומר, בן אדם חייב כסף, לא משלם, בסיפור של הרכב, החייב ידע שהוא חייב את הכסף, יכול ללכת למכור את האוטו בעצמו ולפתור עצמו את כל העוגמת נפש הזאת. הוא לא עשה את זה. אז יש איזה מחיר. טוב, אחרון חביב, נושא העירור. אני רק באמת נראה קצרים מאוד. מקובל לומר שהעירור מנוגד להלכה. אז הדבר הזה, לדעתי, הוא לא נכון. הוא יותר נכון, חצי נכון, וחצי זה יותר גרוע מלא נכון. כתוב בשולחן ערוך, מקור 18, שניים שנתעצמו בדין. זה אומר נידון כאן וזה אומר נעלה לבית דין הגדול. קופים אותו ודן בעירו. כלומר, את הדיון אתה מקיים בבית הדין המקומי, ולא מטריח לקיים את הדיון בבית הדין הגדול. ואם אמר, כתבו תנו לי מאיזה טעם דנטוני, כלומר, אני רוצה לקראת פסק דין מנומק, שמה טעיתם, כותבים ונותנים לו ואחר כך מוצאים ממנו. אם הוא דורש פסק דין מנומק, הוא יכול לקבל. אז אני אשאל את השאלה, אומר, שמה טעיתם? מה הוא יעשה עם ה... ויש לו את הנייר, חוץ מלבכות בבית, עם אשתו, זה שגם לא רק שבית הדין טעה, גם עכשיו הוא יודע שהוא טעה. מה איזה יעזור לו? הוא מסביר עצמה, במקום 19, מוציא ממנו מיד, אם יביא כתוב מבית דין הגדול שטעו, יחזירו לו מה שהוציאו מידו. זאת אומרת, אתה יכול לקחת פסק הדין המנומק, אתה ביקש את הדין מבית הדין הגדול, אתה תדיין בית הדין הקטן. תביא, אתה יכול בעצם לערער בפני בית הדין הגדול. פה למדנו שיש עירוב בהלכה. וכך כותב הספורנו לגבי בתי הדין שיתרו הציע למשה רבנו, כי אומנם כשיהיו ארבע מדרגות זו למעלה מזו, הנה ישפוט הקטן ראשונה, רצועק לפסק דינו, יצעק לגדול ממנו, מן השני לשלישי, מן השלישי לרביעי, וכך יהיו מעטים הבאים לפניך לדין, כי רק הערעורים יגיעו לבית הדין הגדול. כך כותב הספורנו, ופה, אחד אומר, שולחן ערוך זה יותר חזק, אבל זה רק מראה לנו שכבר הספורנו מבין את זה כתקנת יתרו. אז למה היום, למה אומרים שאין ערעור בהלכה? כי אין בית דין הגדול. הבעיה לא שאין רציונל של ערעור, הבעיה שאין מוסד של ערעור. כלומר, בעולם של חורבן, שבו אין סנהדרין, כל בתי הדין הם שווים. איך אתה יכול לומר שבית דין אחד יבדוק בית דין אחר? ולכן אין ערעור בהלכה בפועל. הבריטים כפו על היישוב היהודי, עוד לפני הקמת המדינה, שבבית הדין הרבני תהיה אפשרות ערעור. כמו שאני אומר, בהסכמה אפשר להחליט שבית הדין הזה הוא יותר חשוב מבתי הדין אחרים. בתוך ארץ חמדה גם יש אפשרות ערעור. הכלל הוא שבית הדין ערעורים הוא בית דין שיושבים בו אבות, שלושה אבות בתי דין, והם דנים בעניין. ולכן ההליך הזה הוא הליך נכון, ואגב בעלי הדין מאוד מאוד רוצים את זה. אנשים אומרים, תשמע, אני בא אליך לדין תורה, טוב ויפה, אבל יש סיכוי שאתה טועה, ואני יכול להגיד שכולם טועים, כן? מי שעושה טועה. ולכן טוב שיש אפשרות ערעור, ואני מסיים בסיפור יפה. הייתי מזכיר בבית דיון שבו היה דיין, היה רב יעקב אריאל, ואחד מהדיינים אמר לרב אריאל, כיוון שהרב יושב פה, בואו נציע לצדדים לוותר על זכות הערעור. מי יערער על הרב יעקב אריאל? אמר רב ריאל, למה? אני, יכול להיות שאם אני איתה, אני רוצה שיתקנו אותי. לא, לא רוצה להציע להם את זה בכלל. ואכן, התקיים הדיון, והרב ריאל נשמרה, ואגב, בסוף הייתה שם איזה טעות טכנית, תוקנה בירור באמת. אבל, אבל זה, צריך ללמוד מזה, שהגדולים לא מפחדים שיתקנו אותם, אז אלה הם הדברים. אחרי ירור באמת זה נגמר. עד כאן.